בניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב ושבוע מבורך ורק בשורות טובות בעזרת השם לכל המאזינים. אז אתם איתנו על כל חי 93 FM 92.8. יום ראשון היום, וב בניסן תשפ"ד, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, מנסים לשמור על שגרה ברוכה. כמובן אם יהיו עדכונים ככל שנידרש להם, אנחנו כאן ונעדכן, ובעזרת השם שבאמת יהיה שקט ושהכל יעבור בשלום. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה אני רוצה קודם כל לפתוח בניחומים, ניחומים למשפחתו של הבחור הצעיר, ילד חמד, מתוק מדבש, רק בן 14, שנרצח באכזריות בידי בני עוולה, בנימין אחי מאיר, שבתמימותו הלך לראות את הצון. הצון חזר בלעדיו לחווה, ובמהלך השבת נמצאה גופתו. השם יקום דמו. וכך כתבה הרבנית ימימה מזרחי: מה כל אשר אני שומע? אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. בגמרא כתוב, אל תקרא גדיותייך אלא גביותייך. הסיפור יספר על אישה שלא יודעת איכן הרועה האהוב שלה, וכשיוצאת בעקבות הצון שחזר לבדו לחפש את הגדי שלה, היא מוצאת גבייה לא עלינו. אמא מרים האהובה, אם בנימין שנרצח, כשהוא רואה את הצון, אנחנו מחבקות אותך, בוכות איתך, יחד איתך, היפה בנשים, לא יודעות את נפשנו. רק המקום יוכל לנחם אותך, ושלא תדעי יותר מצער. אירוע רודף אירוע, ואת הלילה האחרון אפשר לסכם רק במילה אחת: נס. נס גדול. מאות כתבמים שנשלחים מאיראן, טילים ועוד מרעין בישין, והנפילות היחידות שאנחנו מדווחים עליהם הם של שברי עירות, ואיפה? באום אל פחם, בפזורה הבדואית. באמת השגחה אלוקית גלויה, ניסים גלויים של ממש. ביום רביעי הקרוב חל יום היורצייט של רב אריה לוין, הצדיק הירושלמי, רב האסירים, 55 שנים לפטירתו. אני זכיתי להיות נינה שלו, באמת זכות גדולה. רב אריה לוין הוא סבא של אבא שלי. סבתא שלי הייתה הבת. אני רוצה הפעם הזאת לקרוא מהטור של ידידיה מאיר, שכתב בעיתון בשבע. הוא כתב דברים לרגל יום היורצייט. והיום אגב זה יום הולדתו, היורצייט תהיה ביום רביעי, בתת בניסן, וב בניסן, זה יום הולדתו של רב אריה. רב אריה שבאמת היווה בחייו סמל ודוגמה לקירוב לבבות ואהבת ישראל. וכמה אנחנו זקוקים היום לרב אריה שכזה, שידע שוב לאחד אותנו, את כולנו, לעם אחד. איך הוא ידע להסתכל לכל אחד בגובה העיניים, בגובה הלב. אז כן, אז כך כותב ידידיה בתורו. כבר לפני כמה שבועות סימנתי לעצמי את התאריך הזה ביומן. ט' בניסן, יום רביעי הקרוב, יום פטירתו של הצדיק הירושלמי רב אריה לוין. חשבתי שהשנה חשוב במיוחד לשים לב למצבה הלא שגרתית שלו ולמה שחקוק עליה. וככה כתוב על המצבה של רב אריה: אני מבקש מכל מי שיבוא להשתתח על קברי, שיאמר בפה מלא, אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים בעת שתעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים. על המצבה אף נכתב שהבקשה הזאת היא מתוך צוואתו של רב אריה, ועוד נחזור אליה בהמשך. אבל קודם להודעה קולית שקיבלתי לפני כמה ימים מפרופסור נמיר. למי שלא זוכר, פרופסור נמיר הוא הרופא המיתולוגי של גוש קטיף. צבי אנדל, ראש המועצה האזורית חוף עזה, קרא לו כשהקימו את הגוש, והוא, העולה מקנדה, התייצב. הוא התמחה ברפואת חירום, פתח את המרפאה של נווה דקלים, טיפל שם במסירות, לעתים גם במסירות נפש, באלפי אנשים לאורך השנים, וגם הציל חיים של תושבים וחיילים שנפגעו מהטרור העזתי. בזמן הגירוש, ושוב ושוב, אחרי כל מתקפת קסמים מעזה בשנים שחלפו מאז, התפרסם תיעוד שלו, נגרר החוצה מהגוש. רופא, עם זקן וכיפה, כיפה גדולה, במדים, בעודו זועק אל החיילים המגרשים שוחזים בו. ייכנסו מציר פילדלפי, מיליון רוצחים, קטיושות על אשקלון, מרגמות על שדרות, רצח בנתיבות. כולכם שותפים לפשע הזה. זה מה שיהיה. וואי, כמה שהוא צדק. כמעט 18 שנה אחרי שנגרר החוצה על ידי צהל מתוך חבל עזה, הוא נגרר פנימה בחזרה בכיוון ההפוך. כן? הנבואה שלו התגשמה לצערו וכמובן לצערנו. בשמחת תורה, הוא הוקפץ למילואים, תקשיבו, בגיל 64, כשהוא אב ל-11 ילדים, הישר לקיבוץ סעד. הוא התחיל לטפל בפצועים, בלילה כבר היה על גבול עזה. למחרת בבוקר, כך הוא מספר, התחלנו לפנות חללים. כך הוא סיפר, לא, לידידיה, זה לא התפקיד של יחידת רפואה, אבל לא היה אף אחד שהיה יכול לעשות את זה. זה היה מאוד מאוד קשה. בהמשך יצאנו לאימונים בקיבוץ בית גוברין, להכנות, ואז נכנסתי פנימה עם יחידה 551 לשלושה חודשים, רופא צבאי. כשהם יצאו, המשכתי עם יחידות סדירות, גבעתי ואז צנחנים. אפשר רק לדמיין, או שמה אי אפשר לדמיין, כמה פצועים וכמה מוות ראה פרופסור נמיר בחצי שנה האחרונה. אפשר רק לדמיין, או שמה אי אפשר לדמיין, כמה צער ותסכול הוא חש על כך שאפשר היה למנוע את זה, אם רק היו מקשיבים לזעקותיו. אז בין הודעה קולית אחת לשנייה, פרופסור נמיר שלח לי גם סרטון מחן יונס, סמוך לגני טל, סרטון שמתכתב עם הסרטון המפורסם ההוא. זה היה בערב שבת זכור, רואים בו את חן יונס כמעט חרבה, שומעים ברקע ציוט ציפורים, וחייל מחזיק תרסיס צבע וכותב על אחד הקירות, הבטחנו לחזור, הנה, ברוך השם. מתחת לסרטון כתב לי פרופסור נמיר, שבת בלי מקווה, בלי מקלחת, בלי ספר תורה ובלי קריאת זכור, אבל עם מוסרי נפש אמיתיים שמוכים את זכר המלך בפועל. ואז הוא התחיל לדבר איתי על תחיית המתים. אני עושה התבודדויות תוך כדי ריצה, אני קורא לזה התבודדות בעשרה קילומטר, תוך כדי שאני רץ באות לי מחשבות. לאחרונה חשבתי על חבר, אלעד פניגשטיין מתלמון, שבנו היקר מעוז, השם יקום דמו, נפל באחד הקרבות בצפון הרצועה. אלעד סיים את ההספד באר הרצל ואמר, נתראה בתחיית המתים. חשבתי לעצמי, כמה נחמה זה נותן לאלעד ולצורית, ההורים של מעוז, ולעוד הרבה משפחות שקולות, וכמה חבל שלא כולם בארץ יודעים על המושג הזה, על האמונה הזאת. לצערי, מי שלא נחשף ולא מכיר, לא יודע שזה מה שצפוי, ולא יכול להתנחם בזה. צר לי על כך, זה אולי לא מספיק מפורסם, העיקר האחרון ב-13 עיקרי האמונה של הרמב״ם, שמופיעים בסידור אחרי תפילת שחרית. עכשיו בצבא אני אומר את זה כל בוקר אחרי תפילה בניחומי אבלים, אני מזכיר את המשפט הזה ואת המצבה של רב אריה לוין. אז חשבתי להכין סרטון, להראות קטעים של גבורה, של אבל ואובדן, לשים שיר של שותפות ואחדות, להראות את הגעגועים, ולסיים עם המצבה של רב אריה לוין, שביקש שיקראו את המשפט הזה של הרמב״ם על האמונה בתחיית המתים. למחרת הוא הוסיף עוד הודעה קצרה, אם תרצה, אז בנסתר, זה העומק של ברכת האילנות. אחרי שהכל דומם ומת, הוא מתעורר, קם פורח ומלבלב. וידידיה ממשיך ומסיים. אני לא יודע לערוך סרטונים, אבל אני כן יכול לפרסם בטור הזה את התמונה, ויש שם אכן תמונה של המצבה המיוחדת שעל קברו של רב אריה לוין. והנה היא לפניכם, אתם מוזמנים לומר בפה מלא את המילים שכתובות עליה. אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים בעת שתעלה רצון מעת הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים. אפשר כמובן לבוא אל הקבר בבית הקברות בשכונת סנהדריה בירושלים ולומר את זה שם. ואפשר גם לשלוח את הדברים האלה למי שלא מכיר אותם. זה די מדהים. יהודים בכל העולם מכירים בעל פה את מילות העיקר ה-12 של הרמב״ם. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה עם כל זה, אחכה לו. דורות של יהודים התחזקו מהן, התנחמו בהן, התמלאו בתקווה. תחשבו כמה לחנים אתם מכירים למילים הללו. אבל כמה יהודים שמעו על העיקר ה-13 שבא מיד אחריו? וכמה שירים אתם מכירים שהולחנו עליו? חומר למחשבה. אולי חומר להלחנה. נדמה לי, המילים האלה כל כך חשובות, נדמה לי שאני יודע למה היה כל כך חשוב לרב בריה שהמילים הללו דווקא הן יחקקו על מצבתו. איש החסד הגדול לא הסתפק כנראה ב-84 שנות נתינה בעולם הזה. הוא רצה להמשיך לעשות חסדים גם אחרי פטירתו מן העולם. להמשיך לנחם, לעודד, להאיר פנים. ואיך זה אפשרי? הרי אין אסירים בעולם האמת, אין פצועים, אין מצורעים. אז הנה, בדיוק ככה, באמצעות המצבה. הרי מי מגיע לבית הקברות? אנשים שבורים שבאים ללוות את יקיריהם בדרכם האחרונה או ליום הזיכרון שלהם, או אפילו בסתם יום רגיל של געגוע. בדיוק שם, ברגעים הקשים ביותר, רב בריה לוין מאיר להם פנים ומזכיר להם לא את יום המיטה, אלא את יום תחיית המתים.
אני מאמין באמונו של אימו, אני מאמין, אני מאמין באמונו של אימו, בביאת המשיח. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונו של אימו, אני מאמין, אני מאמין באמונו של אימו, בביאת המשיח. אני מאמין, אני מאמין, ואף על פי שיסמאמה עם כל זה אחכה אלוהי, ואף על פי שיסמאמה עם כל זה אחכה אלוהי, אחכה אלוהי בכל יום שיבוא, ואף על פי שיסמאמה עם כל זה בכל יום שיבוא, אני מאמין באמונו של אימו, אני מאמין, אני מאמין באמונו של אימו, בביאת המשיח. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונו של אימו, אני מאמין, אני מאמין באמונו של אימו, בביאת המשיח. אני מאמין, אני מאמין, ואף על פי שיסמאמה עם כל זה אחכה לו, ואף על פי שיסמאמה עם כל זה אחכה אלוהי, אחכה אלוהי בכל יום שיבוא, ואף על פי שיסמאמה עם כל זה אחכה אלוהי, ואף על פי שיסמאמה.
אני מאמין, נפתלי קמפה שר לנו את השיר הנפלא הזה. היום בתוכניתנו אנחנו מדברים על זוגיות, על התמודדויות שעולות במערכה הזאת של זוגיות שנייה עם מיכל כהן חי. נדבר גם איך לעבור את תקופת הלחץ לפני הפסח ברוגע עם הילדים, גם על OCD בניקיונות, מה זה בכלל OCD, וגם רחל בולטון תהיה איתנו בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אנחנו גם נדבר על היחס לילדים שומרים יזכור, אבל לא רק על ילדי הלבד. ועוד ככל שיתור לנו הזמן, בואו נצא להפסקת פרסמות ותכף שווים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
הוא חי תמיד איתי. קול חי תמיד איתי, וגם מיכל כהן חי איתנו. היא סופרת, מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. בוקר טוב מיכל, מה שלומך?
בוקר טוב רחל.
ישנת לילה?
כמו כולנו, אני חושבת, זהו. זהו, שלא כן, כל כך.
לא כל כך, כן. כמו כולנו, כמו כך. כולנו.
כן, 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 לגמרי.
כן, אני אומרת, ניסים גדולים וגלויים, אבל עצם זה שהצליחו לגרום לכולנו להישאר עירות בלילה, או לפחות בחלקו של הלילה, רק על זה לבד, את יודעת. כן, אבל באמת, הודו להשם כי טוב, רק להגיד מזמור לתודה אלף פעם. ניסים, ניסים גלויים של ממש.
אבל בכל זאת נכון, ברור, ניסים גלויים, אבל יש גם איזושהי תחושה כזאת, ככה שמעתי מנשים בבוקר, שאלתי אותן, איך אתן מרגישות? כאילו, מה זה הלילה הזה, מה הוא היה? אז כולם אמרו ניסים, אבל גם אמרו שזה חוסר ודאות כזה, וגם עם הלחץ של פסח, ושצריך להכין פסח, ואין לי ראש להכין את הפסח עכשיו, וגם, את יודעת, שיבושים, אין מסגרות חינוכיות, אין קייטנות, אין, כן, בקשה לדעת. אז אני רציתי, היה לי איזה תכנון לדבר על מקום ועל סדר, ואיך אנחנו שמים כל דבר במקום שלו, גם במובן שהמשפחתי שלנו, אבל אני חושבת שכרגע אנחנו בסוג של איזושהי דריכות זהירה כזאת ובהילות, שדווקא אולי זה קצת מביא אותנו קצת לסיפור של לנסות ולהתחבר למה שהרגישו אז בזמנו ביציאת מצרים, אני מניחה, כן, אני לא הייתי שם בפעם שאני אומרת, אבל בתחושה הזאת שמשהו ככה קורה, משהו גדול קורה, וכרגע אנחנו נמצאים באיזשהו מקום של חוסר ודאות. אני רוצה לדבר על שני דברים שאני חושבת שכולנו יכולים להתכונן עליהם, או לדבר עליהם שקשורים ככה לכל משפחה, בפרק בית במיוחד, ועלה לסדר. עלה לסדר, אנחנו מצווים, והגדת לבנך. וכתוב לנו, זאת אומרת, זה בדיוק אנחנו אמורות לשבת שם, כולנו כמשפחה מסובים ליד השולחן, בפרק ב' אנחנו יודעות, תמיד יהיה קצת מורכב, יהיה את הילד הזה שלא יוצא להגיע, את הילדה שכועסת על זה שהאימא התחתנה, על המנהגים השונים שבהם נדי ביטוי בתוך מסביב לשולחן הזה, הרבה שונות, ועם זאת יש שם איזשהו חיבור של יחד. ובתוך המקום הזה אנחנו צריכים לראות את עצמנו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים, כאילו לחיות את הסיפור, בעצם להרגיש אותו, להתחבר אליו. איך בעצם אנחנו מתחברים למשהו בחיים שלנו? אנחנו קוראת ידיעה באיזשהו מקום, כן, בעיתון. איך את מתחברת אליה? כשהיא נוגעת בעולם הפנימי שלך, המוכר, נכון? אז אנחנו מדברות בעצם בליל הסדר על סיפור של יציאה מעבדות לחירות, מחושך לאור. הגאולה, מה ששומר עלינו כעם כבר כל כך הרבה שנים שאנחנו מעבירים באמת מדור לדור. וזה גם הסיפור האישי והמשפחתי שאנחנו מספרים לילדים שלנו. זאת אומרת, גם אם אנחנו לא מודעים לזה, עובר שם סיפור. קוראים לזה בשפה הפסיכולוגית העברה בין דורית, אני לא ארחיב על זה כל כך עכשיו, אבל עובר שם איזשהו סיפור על איך אנחנו עוברים את מה שקורה לנו. איך אנחנו בעצם עוברים את אירועי החיים שחוזרים על עצמם, אולי כל דור ודור חוזרים על עצמם, איך אנחנו רואים את החיים, אם אנחנו רואים את עצמנו כקורבנות של הסיטואציות האלה שקורות לנו, או הפוך. בפרק ב' יש לנו יתרון אפילו על שאר האנשים בליל הסדר במובן הזה. כי כולנו יצאנו מחושך לאור. בין אם זה הניסויים קשים בפרק א', שאחר כך היו גירושים, או שחיינו אולי חיים טובים ופתאום זה נקטע בעקבות אובדן ופטירה של בן או בת הזוג, ומתוך החושך הזה בחרנו בחיים, ממש בחרנו בתקומה, להתנער מאפר ולקום ולהאמין שמגיע לנו סיפור חדש. והדרך בה אנחנו מספרים את הסיפור הזה לילדים שלנו, זה דרך שיש בה הרבה ערכים שאנחנו יכולות להנחיל שם. כי המסר בעיניי צריך להיות, כן, יש משברים וגם עברנו אותם כמשפחה ויש טלטלות, ואולי זה לא מושלם עדיין, אבל מתוך זה אנחנו בונים משהו חדש וטוב, גם אם כרגע אנחנו לא מרגישים את זה. בדיוק המסר שאני ככה מנסה להעביר בקורס של וכאן אישה גדולה, שאנחנו גדלות מתוך הטראומות הזה. ואם יש לנו באמת איזשהו מסלול וכלים, אנחנו יכולות לכוון לשם. ואת יודעת, ברגעים האלה שאין לנו מילים, אני רוצה לספר על שני דברים קטנים שאני ממש ככה מרגישה שהם ממש יצרו את הסיפור שלי ושל המשפחה שלי. אחד מהם באמת היה ביום כשאבא של הילדים שלי ובעלי הראשון נפטר. וזה היה שוק כזה. ואני זוכרת שככה ממש עוד היו אנשים בבית ולקחתי את הילדים שלי, הקטנה הייתה בת שנה, אבל את השלושת הגדולים, לחדר, ואמרתי להם איזה משפט שאין לי מושג איך הוא יצא לי מהפה, אבל אמרתי להם, קרה לנו אסון. אבל ב- ב- באמונה קוראים לזה ניסיון, והניסיון שקיבלנו הוא ניסיון של אלופים. אני לא מרגישה אלופה, לא כרגע. אבל אם השם שלך הוא ניסיון, אני יודעת שהוא חושב שאנחנו יכולים לעמוד בו, ואנחנו אלופים, ואנחנו נעמוד בזה, אבל יש דבר אחד שאני נורא רוצה שתזכרו, אמרתי להם, שגם אלופים בוכים. ואני לא יודעת מאיפה באו לי המילים האלה.
מטורף, כי את נתת, גם נתת מקום לבכי ולאבל, ובאותו רגע כבר זרעת את הזרעים הראשונים של עוצמה ושל כוח ושל אנחנו חזקים.
בדיוק, ובחב לי לדעת, באמת זה לא היה ממני, זה ממש השם העביר דרכי, כן?
כן.
כי אני חושבת שהייתי צריכה בעצמי לחשוב מה להגיד, לא הייתי יודעת. אבל זה באמת באמת במקום הזה שאנחנו נותנים תוקף קודם כל הרגשות שלנו, יש לנו איזושהי נטייה כזאת לבטל אותם. לא, אני מפחדת, לא, אל תפחד, הכל בסדר, לא יקרה שום דבר, אבל קודם כל ילדים מבטאים את הרגשות שלהם, ונותנים ככה, תדעת, הרבה פעמים דרור למה שהם מרגישים, ולנו קשה לאחל אותם. אז אם אנחנו קודם כל נותנים לזה מקום, כן, כן, זה בסדר, זה בסדר לפחד, זה בסדר להיות עצובים, זה בסדר להרגיש חוסר ודאות, זה בסדר, גם לנו זה בסדר. אז קודם כי למה זה חשוב? כי ברגעים הכי, 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 הכי חשובים הרבה פעמים, והכי לא מתאימים הרגשות האלה, שלא נתנו להם תוקף, הם יציפו אותנו. אבל אם שמנו אותם במקום רגע, נתנו להם מקום, אנחנו יכולים להשתמש גם בדברים היותר ככה, את יודעת, חזקים שלנו וגבוהים שלנו. ובהקשר הזה, אני זוכרת שהיה לי ממש מחשבה, יש איזו תחינה כזאת תמיד בספרים של תפילות, תפילה לאישה על המשבר. את מכירה את זה?
כן, כן, כן.
ותמיד עניין אותי מה זה הדבר הזה, וכשככה ממש חזרתי בתשובה ככה, הסתכלתי את זה והבנתי שמשבר זאת מילה בעברית עתיקה, זה בעצם היה שופף הלידה, שעליו הייתה האישה קוראת ללדת. כלומר, מתוך החושך, הכאב והזעקה, ממש בהגדרה של זה, נולדים חיים חדשים. ואם אנחנו מחזיקות את הידיעה הזאת בראש, זה עוזר לנו, זה ממש יכול לעזור לנו לעבור ולהתמודד, גם במשברים אישיים וגם שלנו כעם כמו עכשיו, כן? וזה יכול לעזור לנו גם בתפקיד שלנו כהורים במקום הזה. להשתמש במה שקורה לנו ומסביבנו, כדי בעצם, תדעת, להנחיל ערכים, לנות את החוסן הזה. זה כל כך חשוב, כי פסח זה חג של אמונה.
לגמרי, לגמרי. וואו, מדהים, מדהים, שמצד אחד באמת לתת מקום לפחד, לדמעות, לצער, או, אבל באותו זמן מיד לזרוע את הזרעים האלה של האמונה והביטחון והחיים החדשים.
לספר להם, לספר להם מאיפה הם באים. להזכיר לעצמנו מאיפה אנחנו באים, ממה אנחנו עשויים, מה הסיפור של העם הזה שלנו.
ולא סתם שבכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.
כי בכל דור ודור יש את הלחצים.
יש את המצרים, כן.
נכון, יש את המצרים, בדיוק.
כן,
בדיוק.
מדהים. וואו, אז תודה רבה קודם כל על הדברים האלה ועל בכלל, מיכל, ואני לא יודעת עוד יום ראשון לפני, אולי עוד נספיק ככה משהו דקה לפני פסח בעזרת השם. תודה רבה, מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת. תודה רבה עלייך ועל הדברים החשובים והמרגיעים האלה.
שיהיה בשורות טובות לכל.
אמן, 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 בעזרת השם. אני רוצה לומר שלום בוקר טוב לשרה יעל, שהיא מאמנת אישית. שלום שרה. עוד רגע איתי על הקו, ואנחנו ננסה לבדוק איתה באמת ביחד איך עוברים את תקופת הלחץ לפני הפסח ברוגע עם הילדים, ובמיוחד שעוד נוסף לנו עוד מתח, עוד חרדה בימים הלא פשוטים האלה, כן? איזה לילה עברנו, הרבה הרבה ניסים, אבל כן, היה הרבה הרבה לחץ באמת, ומתח, אז איך באמת לתווך או לרתום את הילדים בצורה הכי מיטבית, דווקא כשאנחנו בתקופה כזאת. בהמשך אנחנו גם נדבר עם שלי שפיצר, שהיא עובדת סוציאלית קלינית, היא פסיכותרפיסטית, ואיתה נדבר על OCD בניקיונות לפסח. כן, ומה זה בכלל OCD? זאת אומרת, אם אני שוטפת פעמיים בשבוע זה בסדר, ושלוש פעמים הופך אותי ל-OCD, ננסה לבדוק את הדברים האלה, אבל בואו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף נשוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ואנחנו מנסים לבדוק באמת איך עוברים את תקופת הלחץ לפני פסח, ועוד הוסיפו לנו אם לא היה לנו מספיק, אבל אנחנו בכל זאת רוצים לעבור את זה ברוגע עם הילדים. שלום, בוקר טוב לשרה יעל, מאמנת אישית ומלווה אימהות. שלום, שלום שרה.
שלום, 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 בוקר טוב, שבוע טוב.
בוקר אור. אז באמת בתקופה הלא פשוטה והמאתגרת הזאת, אני רוצה לנסות לבדוק איתך ביחד, איך אפשר להכניס חירות לתקופת השיעבוד הזאת.
כן, אז האמת היא באמת שאני חושבת שכולנו כאימהות חובות באמת את כל ההתארגנות לפסח, לא כולנו אבל רובנו, יש מרחפת איזה חוויה כזאת באמת של שיעבוד והרבה עבודה ומאמץ ולחץ ועומס. גם ככה אנחנו תמיד מרגישות בעומס ובעומס כזה ובלחץ. ובאמת יש לזה איזה אבסורד, נכון? אנחנו אמורות להתכונן כאילו לחג של חירות, לגאולה, וכאילו שזה ממש חוויה הפוכה, ממש הפוכה מזה.
נכון, ואם לא די בכך, אז עוד באו האיראנים ועשו לנו ליל שימורים. כן.
ממש, גם ליל שימורים וגם הילדים בבית.
והילדים בבית, כן.
צריך לחשב מסלול מחדש. והאמת היא שבאמת אני מרגישה שזה גם מתאים, הסיפור הזה שהילדים נמצאים מהם בבית, שזה מתחבר לי לנקודה שאני ממש חוזרת אחריה הרבה, בכל גם בתוכניות ליווי שלי וגם באימהות באופן אישי שאני מלווה, שהנקודה הזאת היא לנסות כמה שיותר להיות מחוברות לעצמנו בפנים. כאילו בעצם מה זה שיעבוד? בשיעבוד אני ממש כל הזמן אני תלויה בגורמים אחרים, נכון? אנחנו כאילו, כשאני מתועבדת למישהו, כשאני עבד של מישהו, אני תלויה בו, אני ממש לא יכולה לבחור לעצמי, להחליט לעצמי, אני כזה קצת חסרת עונים אל מול מה שיקרה, שיגיד, מה שקורה בחוץ. ואני מרגישה שיש מקומות כאימהות, בטח בתקופה הזאת, שאנחנו נופלות למקום הזה קצת, בזה שאנחנו מאוד נתלות בזה שאני אהיה שפויה ואני אהיה רגועה ואני אוכל לסדר רק אם בעלי ממש יתקתק ויעזור, ואם רק הילדים שלי היו ממש
משתפים פעולה.
כן, בדיוק. ואם רק האבות שלי או בעבודה היו משחררים אותי יותר, או אם רק הייתי יותר פיזית יכולה לעבוד, או אם רק היו יותר 24 שעות ביממה, באמת.
ואם רק העוזרת הייתה מוכנה לעבור עוד יום, כן.
בדיוק, ואם זאת היא לא הייתה מבטלת לי. ואז מה שקורה זה שלא רק בה, באמת, העומק של התסכול של זה, אני חושבת שהוא לא רק בזה שטכנית אנחנו לא מספיקות, אלא זה מביא לזה תסכול עמוק כזה, לאיזה ייאוש, לאיזה חוויה מאוד מאוד מקוותת, מאוד מתסכלת, מאוד מתוחה. אנחנו כאילו נעשות, זה גורם לנו למרמור, כאילו, את מבינה מה אני מתכוונת? זה כזה מין מחמיץ אותנו ממש.
כן, כן.
ואני חושבת שהנקודה הראשונה, שנכון שנשתחרר ממנה, זה לנסות לשחרר את התלות הזאת. ואת התלות של השמחה שלי ומידת השפיות שלי לא תלויה בדברים האלה. היא תלויה באיזושהי בחירה, זה גם כנקודה מאוד מאוד של חירות, כן?
כן.
אנשים שהם בשיעבוד או חוויה כזאת של באמת של כמו עבדות, אז אין לי יכולת בחירה. נכון, אני מחויבת.
כן.
אבל צריך לפתוח קצת את המקום הזה שאני, רגע. אני יכולה לדאוג לזה שאני אשמחה, גם אם אנשים מסביבי לא יפרגנו לזה, או לא יתמכו בזה, או לא יגרמו לי להיות שמחה. אני יכולה לבחור מי אני רוצה להיות היום. אני יכולה לשבת עכשיו בבוקר, ויש לי אפשרויות, באמת יש לי בחירה. הכי הכי קל זה ללכת לאוטומט, ולהגיד יאללה, והאיראנים האלה, ומה יהיה עכשיו, ונדפקתי, ואין מה לעשות, ועכשיו הכל יהיה מגיל ומעצבן ולחוץ. אפשר, זה הכי קל פשוט להתגלגל לשם. אבל שנייה רגע, אנחנו יכולות לרגע לעצור, ורגע להגיד, וואי, שרה יעל, מי את רוצה להיות היום? כל התוכניות השתבשו, אוקיי? באמת לא מה שחשבת שיהיה, הכל השתבש, תכננת, בנית טילי טילים של דברים, אי אפשר. עכשיו תשאלי את עצמת, איך אני רוצה לעבור את זה? אני לא יכולה לשלוט בהכל, אבל אני כן יכולה לשלוט במה שעובר עליי. ואני חושבת שאם אנחנו באמת כאילו המקום הזה של להגיד, אוקיי, אז מה אני רוצה? אז מה יעזור לי? אז מה יקל עליי בכל זאת? אז מה, ולהתחיל, קודם כל להיות בגישה הזאת, שאני לא משועבדת, אני לא, יצאתי ממצרים, אני לא באמת שם. יש לי עולם ומלואו שאני כן יכולה לעשות, גם בתוך מצבים שהם מבאסים, והם לא לכתחילה. בסדר, לא לכתחילה. אבל להכניס שם בחירה. אוקיי, אז מה אני בוחרת עכשיו? מי אני בוחרת להיות? איזה כוחות שלי אני רוצה להביא עכשיו לידי ביטוי? אני מוכנה לרתום את עצמי, אני מוכנה להיות עכשיו באיזה יצירתיות כזה של, אוקיי, לחשוב יצירתיות מה אני עושה עם הילדים, או מה יהיה להם טוב, או מה הכי יקל עליי. ממש להתחיל להם לפתח איזו חשיבה כזאת שמובילה אותי למקום אחר, שהוא לא להיות קורבן ומסכן ומשועבדת, אלא לבחור רגע להזדקף שנייה, להרים את הראש, בטח ובטח הבוקר להגיד עוד היה לקדוש ברוך הוא על ניסים גדולים.
ממש מזמור לתודה, כן.
ממש, ולהיות בחוויה הזאת. כן, אני חושבת שזה באמת, זה בחירה שלנו באיזה חוויה להיות. אני רגע אסייג, אני אנושית לגמרי, כן? וברור כן. שדברים שהם מבאסים ומעצבנים, אין בעיה, ברור, ומותר להתבאס עליהם, אני לא אומרת שלא. אבל רגע אחרי שאני מתבאסת, אז יש לי אפשרות לבחור. האם אני נשאבת לשם וזהו, ויאללה, עכשיו כל היום ידפק, או שאני אומרת שנייה, שנייה. לוקחת נשימה, מזדקפת ואומרת, אוקיי, אז מה אני רוצה עכשיו? אז מה עכשיו יעזור לי להמשיך להיות האמא שאני רוצה להיות? מה יעזור לי שם? וזה, אני חושבת שזה קודם כל, זה איזושהי עמדה בסיסית כזאת, של רגע לעצור ולא להתגלגל עם הדברים.
אז אני רוצה, אנחנו ככה מדברות באמת בכותרות, וכן, והרגע הזה של להתאפס, אני רוצה טיפים. אנחנו במין תוכנית כזאת שאתה, לא כולם מחר יבואו אלייך, כי אנחנו בערב פסח ואין זמן, ואני רוצה טיפים, מי ששומעת אותנו עכשיו, אומרת, אוקיי, אני באמת רוצה, ואת צודקת, וככה צריך, אבל איך אני עושה את זה? אז טיפ ראשון, תעשי הפסקה, תשתי כוס קפה ושימי מוזיקה טובה. הנה טיפ שלי. אבל אני רוצה טיפים ממך. כן.
מעולה. אז באמת גם מה שאת אומרת, זה באמת המוזיקה טובה, באמת לשבת עכשיו לחשוב מה ירים לי את המצב רוח, מה עוזר לי, עכשיו תראי, לך מוזיקה עושה את זה, למישהי אחרת עושה לה דווקא שקט, מישהי שלישית יצחה איזה גלידה טובה, מישהי רביעית יצחה הרבה אנשים לידה. אז הדבר השני, בואי תנסי רגע תחשבי, נסי לחשוב מתי את עובדת הכי בטוב. נסי לחשוב על סיטואציות שבהן הצלחת לארגן את כל האנרגיה שלך, ותנסי לזהות מה הדברים שמרימים אותך, למה את זקוקה. אני זקוקה לחברות, תעשי לך רשימה של דברים שאת יודעת שהם נותנים לך כוח. חברה עושה לי טוב, לשמוע שיעור מחזק, חיזוק רוחני נותן לי אנרגיה.
שווה להשקיע באוזניות טובות, כן, לא להחזיק את הטלפון על האוזן, גם לא לשים אותו על רמקול. אלא אם את רוצה לשמוע איזה שיעור טוב, או שוב, אם אנחנו מדברים על מוזיקה, או שיעור טוב, או אפילו לפעמים שיחה עם חברה טובה, שלא דיברתי איתה הרבה זמן, לפעמים זה כל כך מעביר את הזמן, אז שווה להשקיע באוזניות טובות.
כן. אז להציע, נכון, עוד מעט אני אגיד איזה משהו גם כן על הפלאפון, אבל זה אחר כך. אבל באמת רגע לעצור ולהגיד מה עושה לי טוב, מה עושה לי טוב, בסדר, ולמה אני זקוקה. וממש לרדת לפרקטיקה, כן, מה זה אומר, אם אני צריכה את השקט, אוקיי, אז בואי נחשוב בכל זאת, בצורה יצירתית, איך אני, מה אני עושה עם הילדים עכשיו? בואי, ממש כאילו, מה אני עושה, מה טוב לי, מה נכון לי. הדבר הנוסף הוא להבין שאנחנו לא במושלם. בסדר, אנחנו לא הכל צריך להיות מושלם. הכי היה מושלם שהילדים היו ממש גם מקשיבים לי, וגם זה, וגם היה להם תוכנית ערכית, וגם זה. שנייה רגע, יש פה איזה שינוי תוכניות, חישוב מסלול מחדש. איזה דברים את גם מוכנה להתפשר עליהם, במחשבה שהם אלה שיעזרו לך להיות עכשיו נחמדה, טובה, זורמת, מה שצריך, כן? זאת אומרת, אז גם זה, לזכור שלא חייבים את המושלם, המרדף אחרי המושלם הוא לא מוצלח, הוא תוקע אותנו. כן. בסדר? אז זה גם דבר שהוא חשוב. הדבר השני הוא באמת לחשוב, זה גם קצת מביא אותנו, טוב, כן חשוב לי לומר את זה, לא ליפול להשוואות. אני שומעת שהשכנה ככה, והיא כבר, את יודעת, זה מתאים גם לא רק ספציפית להיום, אלא תמיד, כן? היא כבר סיימה את המטבח, הם מתכננים טיול עוד יומיים, איזה כיף לה, בעלה עושה לה תקניות.
בלי השוואות, בלי השוואות.
בלי השוואות. אין, השוואות גומרות אותנו, לא שייכות, לא רלוונטיות. כל אחת פה היא בסיפור שונה לגמרי, עולם אחר לגמרי, כוחות אחרים לגמרי, ממש סיפור אחר. סתם נראה לנו שאנחנו דומות אחת לשנייה.
כן.
אבל כל אחת פה זה סיפור אחר. כן. אז בלי השוואות. כן. זה ממש...
ממש ממש עוזר, ואנחנו כן נצטרך להסתפק בזה להיום, אבל קיבלנו בהחלט טיפים שווים, כדי באמת לעבור את הימים האלה ככה, עם עוד נשימה. אני רוצה מאוד להודות לך, שרה יעל, מאמנת אישית, ומלווה אימהות. אני בטוחה שאת עוד תמשיכי גם ללוות אותני עם עוד עצות וטיפים מחכימים. תודה על הדברים האלה. ורגע לפני שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה, יש עוד איזושהי פינה שאנחנו צריכים לסגור בערב פסח. אז בין ניקיון המקרר לתנור צריך גם לאכול. לא לכל אחת יש זמן וכוח להתעסק בכל יום עם בישולים, בטח לא כשאנחנו בערב פסח ועוד בימים כל כך מאתגרים. ובכל זאת, המשפחה וגם את, אף פעם אל תשכחי את עצמך, צריכים לאכול אוכל מזין ואיכותי. אז בדיוק בשביל זה, דנונה סוגרים לכם פינה עם נבחרת היוגורטים של דנונה. יוגורט שהוא פשוט נפלא. הוא גם טעים, הוא גם מסביע, והוא מכיל סידן, חלבון, וכמובן חיידקים טובים, פרוביוטים, שעושים לנו טוב. אז אפשר לאכול אותו ככה כמו שהוא, ואני דווקא אוהבת להוסיף לו פירות או גרנולה או גם וגם, וככה מרוויחים ארוחה טובה ומזינה במהירות, בלי מאמץ ובלי ללכלך יותר מדי כלים. אז גם בהכנות ובניקיונות של ערב פסח, את רוצה לסגור פינה? תפתחי יוגורט מהמגוון הרחב של דנונה, ושיהיה לבריאות. והנה, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי. אני רוצה להודות לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר, שאיתנו על הביצוע הטכני. בשעה הבאה אנחנו ננסה גם לדבר על OCD בנושא של ניקיונות. האם את OCD בניקיונות? אנחנו נבדוק את זה. כמובן תהיה איתנו גם הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות. ועוד ועוד, ככל שבאמת יותר לנו הזמן, אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד חוזרים, ואתם כמו תמיד כמובן נשארים איתנו.